ואפילו במקום תוכחה, אתם רואים באמצע עמוד, קצת אחרי האמצע, כבר דיברנו על זה קצת, רק נתחבר פה לעניינים. ואפילו במקום תוכחה, אמרה תורה, ואפילו במקום תוכחה, אמרה תורה, ולא תישא עליו חטא. זאת אומרת, מקום תוכחה זה מקום שבו הותר לנו לומר לאדם, למה ככה עשית? פעולה שעשית היא לא ראויה. אבל תוכחה אין עניינה להכפיש את הזולת. תוכחה היא פעולה שעניינה הוא תיקון. לא פחות מאשר מחמאה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחשוף את הכוח של התוכחה ככוח מתקן, ולא ככוח משפיל. ואפילו במקום תוכחה, הכוונה היא גם במקום שתורה אמרה, כן? שמצווה לבוא ולומר לזולת, למה ככה עשית? גם אז צריך למצוא את הדרך לעשות את הפעולה הזו, בלי לפגוע בכבודו. אדרבה, התוכחה צריכה בעצם לומר לזולת, תראה, אני כל כך מכבד אותך, לכן אני מוכיח אותך. זאת אומרת, התוכחה באה בעצם להבליט את הצד הטוב שבך, ולסלק את הרע שבך. התוכחה היא כוח שעניינו זה לסלק את התאים המתים, כדי לחשוף את הרקמה הבריאה. זה כמו דגי המניקור הזה ש... יש איזה מין דגים כאלה שאוכלים את התאים המתים של הרגל או של כל... כן. איך זה נקרא הדגים האלה? כבר לא זוכר. אפשר לשלם כמה שקלים ולזכות לטיפול כזה ב... כן. במכוני הספה למיניהם. אז יש מין דגים קטנים כאלה שהם אוכלים את האור המת שברגל או בכל מיני חלקים בגוף. אבל ההתמחות שלהם זה לאכול רק את האור המת. כן. יותר מזה... זה מתחיל להתפתח, כל השיטות הטיפוליות האלו. יש כל מיני עלוקות, מצאו איזה עלוקות בברזיל, אם אני לא טועה. כן. בדרך אגב, במקרה, כאילו, מצאו את זה, איזה מטייל שהלך בתוך הביצה, בתוך איזה מקווה מים, הוא הלך בתוך איזה מקווה מים, איזה מטייל, והעלוקות נדבקו לו לרגל, כן? היו לו פצעים פתוחים שם, כל מיני שריטות ודברים כאלו, הוא נחבל בקוצים ואבנים, אז היו לו קצת שריטות וזה. אז הלוקות התחברו למקום הזה, אחרי זה ראו שהריפוי יותר מהיר. הלוקות האלה פשוט אכלו את הבשר המת, צורה כזו, הם עזרו לריפוי. אז החליטו לקחת את הלוקות האלו ולבדוק האם זה יכול לעזור לטיפול בקיבים. אולקוס, אחד הבעיות, בקיב הזה כל כך, אבל בכל אופן, להניח את הלוקות האלה בתוך קיב קיבה, כן, מה שלהניח אותה, כמובן צריכות להיות סטריליות, צריך... ועל ידי זה הם פשוט אוכלות את התאי המתים, ותהליך הריפוי וההגלדה הוא יותר מהיר, כי אחד הבעיות בקיבים זה מכיוון שהקיב נמצא במקום לך, אז ההבראה שלו יותר איטית. אבל על ידי הטיפול של העלוקות האלו, אפשרות לזרז את ההבראה, על ידי שהם אוכלות את התאי המתים. אז אמר, אותו דבר זה גם תוכחה. כלומר, כדי שתוכל באמת להוכיח בשלימות, אתה צריך להשתמש בכוח התוכחה, בצורה כזו שמסלקת את הרע ומגלה את הטוב. Okay? אנחנו יכולים לבחון את זה על עצמנו בשעה שאנחנו באים להוכיח מישהו, מישהו שעשה מעשה לא הגון, בין אם המעשה הזה הוא כלפי עצמנו, בין אם הוא כלפי אחרים. ואנחנו עכשיו מדין תוכחה, בדקנו את ההלכה וראינו שזה מקרה שבו צריך להוכיח מצד המקרה. מצד המקרה, עדיין צריך לבדוק מצד הזמן, האם זה הזמן המתאים להוכיח, מצד המקום, האם זה המקום המתאים להוכיח, ומצד האדם, היינו המוכיח עצמו, צריך לשאול את עצמו, האם הוא בעצמו נמצא ברמת אהבת אמת כזאת, שהתוכחה משמשת לו בשביל התיקון, ולא שהוא משתמש בתוכחה כדי להכפיש את חברו, כדי לפגוע בחברו, אז ודאי וודאי שהוא פטור מן המצווה, המצווה היא לא עליו, הוא פסול לקיים אותה. כמו אדם, כן? כמו אדם שלא יכול לקיים מצווה מסוימת, בגלל שחסר לו תנאי הקיום, כן? לא עלינו אדם שהוא מחוסר שתי ידיים, כן? אולי יכול להניח תפילין, מה לעשות? הגיע הזמן להניח תפילין, שיקיר בחברו, כן? לא, זה יתופתי תנאי, כן? הגיע הזמן להניח תפילין, אבל אולי יכול להניח, כי מצד האדם אין לו את הנתונים להניח. אז הוא צריך לבדוק את עצמו, אם הוא ראוי למצוות התוכחה. אין מצד הזמן, כן? העיתוי, הן מצד המקום והן מצד האדם. כלומר, המוכיח עצמו, זה לא רק המוכיח, זה גם המוכח לפעמים. המוכח, כן? האדם זה כולל גם את המוכיח וגם את המוכח. לפעמים מצידי, אני ראוי להוכיח, אבל הוא מצידו לא ראוי לקבל תוכחה, ולא תישא עליו חטא. כי אם אני אוכיח אותו, ולא משנה איך אני אוכיח, אפילו אם אני אוכיח אותו בלשון מתוקה, זה לא יעזור. הוא לא יקבל את הדברים. אז כפי שמקבלים מצווה על הדרישה, כך לפעמים מקבלים מצווה על הפרישה. וכפי שמצווה לומר דברים הנשמעים, כך לפעמים מצווה לא לומר דברים שאינם נשמעים. אז מצד האדם, אנחנו צריכים לברר. האם באמת זה הזמן האדם מתאים, אני או הוא? כן. אפילו במקום תוכחה, אמרה תורה, ולא תישא עליו חטא. כלומר, שהפעולה שלך לא תגרום לך לחטא, כן? שאתה יכול לחשב חוטא במידה ותוכיח אותו בצורה שיש בה, כן? פגיעה, אלבון, תוכחה מתוך נקם, כן? לעשות איתו חשבונות, שלא תישא עליו חטא אתה, ולא תישא עליו חטא במובן שלא תגרום לו לחטא. שעל ידי התוכחה שלך, הוא עוד יתנפל עליך בכפלי כפליים, ויחטא בכפלי כפליים, מכיוון שלא שכנעת אותו, שאתה לא רוצה, שאתה רוצה בטובתו. הוא לא ישתכנע שאתה רוצה בטובתו. הוא שומע אותך מוכיח, אבל הוא שומע בטון שלך, כן? איזשהו כוונה זרה. אתה באמת לא רוצה בטובתו. אתה רוצה לפתור לעצמך בעיה, אבל לא, לא. אתה רואה עצמכם אדם שנוסע ברכב, ואתם יודעים שהוא רוצה לנסוע מירושלים לתל אביב. אתם יודעים, שמעתם אותו אומר לזה שיושב לידו, אז נוסעים לתל אביב, כן, יאללה, קדימה, בוא ניסע. פתאום אתה רואה אותו פונה שמאל לשדרות הרצל. במקום לנסוע ישר החוצה מהעיר, אתה רואה אותו פונה לשדרות הרצל. אז אתה אומר לו, היי, אדוני, אדוני. הוא מסתכל לך קצת בתימהון, כי אתה צועק. כן, סליחה, רק רגע. הוא יוצא רגע בצד. כן, מה הבעיה? סליחה שאני מעיר לך, אבל שמעתי שאתה רוצה לנסוע לתל אביב. זה ממש לא הכיוון לתל אביב. עכשיו אתה נוסע להר הרצל. תודה. זאת אומרת, מה הוא בעצם הרגיש? שאתה רוצה בטובתו. וכדי להסיר טעות, אמרת לו, זה לא הכיוון. אבל העיקר, החלק הדומיננטי, המרכזי, כבד המשקל, זה הרצון להיטיב. כדי להיטיב לו, אתה חייב למנוע אותו מטעות. לכן צעקת, כי היית צריך לעצור אותו, ואמרת מה שאמרת. הוא מרגיש ביחס, במשקל, שבין הכוונה הטובה לבין הגערה והתוכחה. תראו לזמכם שאתם רואים אדם שיש לו קטם על החולצה. ואומרים לו, איזה מלוכלך אתה. למרות שוודאי הוא היה רוצה לנקות את הקטם, אפילו לא יודע על קיומו, זה בגב. פתאום אתה, איזה מלוכלך אתה. תפסיק להגיד לי מלוכלך. לא, לא. התכוונתי שאתה נקי, אבל אם תוריד את הקטם, תהיה יותר נקי. תודה, תודה. יש הבדל גדול בצורה שאנחנו גורמים לזולת להתוודע לחטאו, לחסרון שלו. כן? הכוונה שלנו בעצם התוכחה היא זו שקובעת את ההתקבלות של הדבר. אז זה הכוונה לא תישא עליו חטא. כלומר, שעל ידי תוכחה לא נכונה, לא תישא אתה חטא על התוכחה, ולא תגרום לו לחטוא כלפיך, שהוא יתרגז, יכעס, יתפרץ, ויחטא בכפלי כפלי. זה שני הכוונות העיקריות שיש בדבר הזה. כן. ואפילו גדולך אמרת, ולא תישא עליו חטא. כיצד? אנחנו הסברנו כיצד. באמת פה השאלה היא כיצד. שאלה היא כיצד, מכיוון שאנחנו מתעסקים בתוכך, אנחנו מתעסקים בחומר נפץ. כן? לכן, כן, באה פה השאלה, כיצד? איך עושים את זה? במילים אחרות, מה זה כיצד? כיצד זה לעלות מול העיניים את האפשרויות השונות בתוכך. כי אם לא שואלים את השאלה כיצד, איך אדם מוכיח? בצורה ספונטנית. והספונטניות בדרך כלל, לצערנו הרב, הספונטניות של התוכחה, כן? היא מגלה את הצדדים הנמוכים של התוכחה. תוכחה מתוך צרות עין, מתוך נקמה, מתוך חיסול חשבונות, מתוך רצון לפגוע בזולת, להתכבד בקלונו. כל כך הרבה סיבות יש להוכיח. השאלה כיצד היא חייבת לעלות כאן כדי לאושש את מצוות התוכחה, כדי לעלות צדדים שכליים, נכוחים, אמיתיים. זו השאלה כיצד. באותה מידה אגב, כשאדם יורד לארוחת בוקר או צהריים, זה לא מובן מאליו איך אוכלים. צריך לשאול, כיצד? כיצד אוכלים? כי אם אני לא שואל את השאלה כיצד, יכול להיות שאני אוכל כמו שאכלתי אתמול ושלשום. איך? בחטפנות. בגרגרנות. מתוך כוונה לקחת את המנה היפה על חשבונם של אחרים. ולא תמיד לבדוק האם לקחתי את החלק השמיני שבאורז. אולי לקחתי שתי שמיניות. ממילא כבר למישהו יחסר. אולי לקחתי שלוש שמיניות. השאלה כיצד לפני הפעולה היא שאלה מאוד חשובה. כיצד שוברים חמסים? זה לא, צריך לדעת כיצד עושים את הפעולה. כן? ככל שהפעולה יותר מורכבת, ככל שהפעולה שאנחנו רואים לעשות היא יותר מורכבת, או יותר נוטה לעשות בצורה יצרית, ככה צריך להיות יותר מתון בדין. הבו מתונים בדין. אשרו חמוץ. כלומר, תחמיצו על הדין. כי השאלה היא מורכבת. ככל שאתה מרגיש שאתה עושה פעולה שאתה רגיל לטעות בה בדרך כלל, אם אתה יודע על עצמך, שאתה בא להוכיח, אתה מתמלא בעברה וזעם וכעס, השאלה כיצד צריכה להיות הרבה יותר נוקבת. הרבה יותר נוקבת. זה כלל גדול. לכן עולה פה השאלה כיצד. ותף נראה שהדבר הוא לא פשוט. כלומר, שהתשובה לשאלה כיצד, כן, מנוסחת פה, אנחנו נראה איזה דקות ואיזה רגישות צריך להפעיל בשעה שבאים להוכיח את הזולה. בואו נראה מה אומר על כיצד. כיצד? תוכיח אותו מתחילה בסתר, כן? ובנחת. קודם כל, תוציא אותו משתי מרחבים. תוציא אותו מהמרחב החברתי. שאנשים לא ישמעו שאתה מוכיח אותו. כי כאשר אתה מוכיח אותו לפני הרבים, אנחנו לא יודעים. יכול להיות שאחד הרבים האלו, הוא יכול להיות שמח לעידו של הזולת. זה בדיוק מה שמצפ... אתם מכירים את המצב הזה שלפעמים אנחנו ביריבות עם מישהו, ואותו מישהו מקבל פתאום איזו נזיפה ממישהו, ואז אנחנו מן הצד מסתכלים בהנאה, הוא קיבל. הוא קיבל. או שאנחנו מקנים במישהו מהכיתה. אנחנו מקנים באחד, באחד התלמידים. מקנים בו. הוא נבון, הוא פיקח, ואז פתאום הוא מדבר באמצע השיעור. הוא מדבר באמצע השיעור, אומר איזה סברה. והרב אומר לו, לא, זה ממש לא הכיוון. ואז אנחנו צופים מן הצד ושמחים בזה. כי הוא אמר דבר שהוא ממש לא הכיוון. אז זה לא טוב שהרב אמר את זה בצורה כזו. זה ממש לא הכיוון. ודאי שהרב לא אומר ככה. אבל אם הרב אומר ככה, זה ממש לא הכיוון. יש מישהו בקהל ששמח בזה. שחברו נכשל. קודם כל, תוציא אותו מהמרחב החברתי כאשר אתה בא לגלות את קלונו. אתה בא להוכיח אותו. אתה בא לגלות את נקודת התורפה שלו. אתה בא להבליט חטא שבו. כן? אתה לא יכול לתקן אם אתה לא אומר, זה ודאי, נכון? כשאנחנו באים להוכיח, אנחנו צריכים להגיד לזולת שיש לו לכלוך. אבל אל תאמר את זה במקום שאנשים יכולים להשתמש בזה לרעה. אל תאמר את זה שם. תוציא אותו משם. כן? זה בסתר. דבר שני, בנחת. זה כבר בינך לבינו. אם כן, לא רק שאתה מוציא אותו מהמרחב החברתי שעשוי להיות עוין, בין אם יש בתוך החברה ההיא מישהו שמחפש בדיוק את זה, שיאמרו על פלוני אלמוני שהוא עשה כך או אחרת. כן? לא תמיד, אגב, יש עוד סיבה למה לא לעשות את זה בפני החברה. כי לפעמים יש מצב שבאמת אף אחד הוא לא עוין את האדם הזה. אבל מה? מה מרגיש אותו אדם? שכאשר קלונו מתגלה לעיני הרבים, זה סיבה טובה להתבייש. כי אנחנו מחשיבים את החברה. הרי כל אחד מאיתנו מחשיב את החברה. אף אחד מאיתנו לא יעשה מעשים מסוימים לעיני הבריות. יש מעשים שאני אעשה, כן? מאחורי דלת, כן? בתוך ביתי. אבל אני לא אעשה אותם כאן. כי אני לא רוצה שפה יתגלה חולשתי. אני אשתדל להיות כמה שיותר בסדר. למרות שאף אחד מכם לא רודף אותי. אבל אני אשתדל להעלים את זה. למה? כי בעיניי נוכחות החברה היא גורמת להעצמה להעצמה של החסרון הזה. אז לכן אני עדיף שלא יתגלה חסרון שלי בעיני הרבים. לא בגלל שיצחקו עליי, בגלל שאני מחשיב את הרבים. הרבים הם קריטריון, הרבים הם אמת מידה. חשוב לי שבעיני הרבים לא יתגלה קלוני. אני מעדיף שהוא יהיה מתחת. אז זה שתי סיבות. סיבה אחת שימושית, שמה יש בתוך הרבים מישהו שמחפש אותי. סיבה שנייה סגולית, שהאדם רואה ברבים קריטריון, אמת מידה, כן? שהוא לא רוצה לחשוף בפניו, בפני הרבים, את חולשתו. לכן, זה שמוכיח יודע את שתי הדברים האלו. זה הכיצד. כשאתם רואים, בעצם פה בכיצד, הוא בעצם לוקח אותנו לחשיבה מאוד מוסרית. חשיבה הילאית שבדרך כלל לא עולה על דל שפתנו או על מחשבתנו, כאשר אנחנו נמצאים בדחף של התוכחה, בדחף הספונטני, שבכלל לא מעלה את השיקולים האלה נגד עיניו. לא מעלה את השיקולים האלה. אלו שיקולים זרים לדחף הספונטני השטחי. הם שיקולים זרים. אדם לא חושב על זה. וגם הוא מעלה את זה על מחשבתו, הוא לא מעמיק בזה, להבין עד כמה זה אמיתי, עד כמה זה נכון, עד כמה זה הלכה פסוקה, עד כמה צריך להתחשב בשני ההיבטים האלו של, כן, של הסתר שדיברנו עכשיו. אבל זה לא רק הסתר, יש פה גם את הנחת. הנחת זה עוד היבט, שכדי לקלוט אותו יפה, צריך להתבודד בתוך חשיבה עמוקה. מה זה הנחת? אתה יכול לקחת את הזולת לחדרי חדרים, אבל אז לשטוף אותו בחוסר נחת. נכון, לקחת אותו, כן? הוא כבר לא חשוף לרבים. אבל רגע, רגע, רגע. יש עוד עניין. גם בחדרי חדרים צריך לדבר איתו בנחת. מה זה נחת? שאתה מדבר בנחת, מה בעצם אתה מביע? מה אתם אומרים? שאתה מדבר בנחת עם הזולת, מה אתה בעצם אומר? מה אתה משדר לה? מה? אתה
מדבר מתוך חישוב הדעת.
למה זה חשוב שאתה מדבר מתוך חישוב הדעת? אז הוא יגיד שאתה אדם רגוע. טוב, אז מה? למה שזה יעזור לו לקבל את הדברים? קודם כל זה נכון מה שאתה אומר. ודאי שאתה מדבר בנחת, אתה מדבר ביישוב הדעת. זה נכון. זה ודאי נכון. אבל אין קשור יישוב הדעת הזה? לאיזה מניע פנימי יותר? כן, קשור היישוב הדעת הזה. איך הוא קולט את זה? איך הוא מתרגם את יישוב הדעת שלך? מה אתה בעצם אומר לו? כן? מה הוא נוכח בעצם? מה אתם אומרים? שאתה מדבר בנחת. מה? איך זה הולך, נחת ואכפתיות? זה לא רחוק מן האמת, אבל איך זה הולך? תעשה את השידוך ביניהם. מה? מה זאת אומרת? כן? מה זאת אומרת? אכפת לו ממני. איך זה מתבטא דרך הנחת? לא, זה נכון. אבל איך זה מתבטא? איפה החוליה החסרה פה? נחת, אכפתיות. למה? אדם שמדבר בנחת, הוא אכפתי? מה? הוא מכבד אותו. כלומר, בוא נשאל את השאלה הפוכה. שהוא לא מדבר בנחת, מה הוא בעצם מביע? מה? שהוא לא מדבר בנחת. נכון, כשלא מכבדים מישהו, אז בעצם מתלהמים, בעצם כועסים, בעצם משתלחים. נכון, נכון. כשאתה מדבר בנחת, זאת אומרת, זה כמו אדם שחשוב לו מאוד המכשיר הזה, כן? תראו לזה, חשוב לי המכשיר הזה מאוד. אם עכשיו אני צריך פה לעשות איזו פעולה, אני לא אעשה ככה. אני לא עכשיו, אני אעשה בנחת, ואני אשים לו מגן, שאם הוא ייפול לא יישבר, נכון? כי הוא חשוב לי הדבר הזה. ההתנהגות שלי איתו תהיה התנהגות שלא תשבור אותו. הוא חשוב בעיניי, כן? הוא מכובד בעיניי. הוא בעל ערך. לכן אני נוהג איתו בכפפות של משי, כדי להפיק ממנו את המקסימום. כשאתה מדבר בנחת, ברור לך שעכשיו יש לך עסק כמישהו, יקר, חשוב, לא לפגוע. אתה עכשיו מנתח. כשאתה מנתח, אתה לא לוקח את הסכין, מתחיל לחתוך את הרגל. אתה בזהירות, בזהירות, בזהירות. צוות שלם עומד סביב החולה, ובזהירות, בזהירות, חותכים רק במקומות שצריך לחתוך. במינימום כאב. כן? זה הנחת. הנחת משקפת שאנחנו קולטים שיש פה תוכן יקר, יש פה ערך נשגב. נכון! שאותו אדם, בעל הערך הנשגב, חטא. אבל אני מנתח. את הפעולה הכירורגית הזו אני עושה מתוך הפגנה ברורה שאתה חשוב לי. בנחת. איך אתה מרגיש היום? איך אתה מרגיש היום? לפעמים אדם, אגב, המטופל יכול לבוא ולומר, כן, שפונים אליו ככה, כן, איך אתה מרגיש היום? אוי, איך הוא מדבר אליי כל כך יפה? אוי, אם הוא רק היה יודע איזה איש אני, איך אני מתנהג, הוא בטח לא היה מדבר ככה. לא, בעצם, יכול להיות שהוא יודע איך התנהגתי. ולמרות זאת הוא מדבר אליי ככה. פירוש, הוא מאמין בי. אם הוא מדבר אליי בנחת, סימן שהוא מכוון לאיזה יסוד עמוק בתוכי, שספק אם אני עצמי מכיר אותו. אבל, הדיבור הזה בנחת, מבחינתי הוא תמרור. האדם הזה מכיר בערכי. אני גם רוצה להכיר בערכי. טוב, נחכה ונראה מה הוא ממשיך להגיד לי. מה שלומך היום? איך אתה מרגיש? אכלת ארוחת בוקר? מעניין, מעניין. אתה נראה לי אדם מאוד 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 אכפתי. ראיתי אותך היום בבוקר, כשאתה מדבר עם החבר, באיזה הערת פנים דיברת איתו? באיזה אכפתיות? תגיד, אתם חברים טובים? לא, אני ממש לא הכרתי אותו, אבל הוא תלמיד חדש בישיבה. וקיבלת את פניו בהערת פנים כזו. הלוואי עליי. אתה יכול להתפלל עליי שאני אזכה למידה הזו? והוא מדבר איתו ככה. הוא מתחיל להאמין שהוא טוב. אבל בואו לא נשכח. המפגש ביניהם זה לצורך תוכחה. אנחנו מדברים פה. ואחרי שהוא אומר את כל הדברים האלו, אתה יודע, אחרי שראיתי אותך מאיר פנים היום לתלמיד החדש, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אני שואל את עצמי, אתה האדם המתאים לבוא ולומר לו, אגב, מי אני שאני אוכיח אותך? מי אני? ואני מאוד אשמח אם תאמר לי דברים שראית בי שהם לא בסדר, אבל דווקא בגלל שאתה כל כך נפלא, אני רוצה להגיד לך איזה משהו. נדמה לי, נראה לי, שאולי כדאי בדבר הזה והזה לשפר. תודה רבה לך, נהדר, פנטסטי. כל כך מכבד אותי. בהתחלה, הוא דיבר איתי בצורה כל כך נפלאה. את כל האטלנטיס העבודה, את היבשת של הכבוד ששקעה, הוא העלה לי. העמיד אותי בכזה אור חיובי. ועכשיו הוא עוד רוצה להוסיף לי עוד יותר חיוב. ולכן הוא מוצא לנכון בטובו להגיד לי שדבר כזה וכזה צריך שיפור. כן, שיפור. איזה נפלא. אז הוא יקבל את זה. זה הנחת, כן? אם כן, בסתר ובנחת, להוציא אותו מהמרחב החברתי, ואחרי זה בינך לבין עצמו, להבליט לו, שיש לו כבוד בעיניך. נהדר. עכשיו תוכיח. תגיד מה שאתה רוצה. אני זוכר פעם זכיתי לקבל תוכחה מהרב דוד חי כהן. מי שמכיר את התלמיד חכם הצדיק המיוחד הזה. אז פעם אחת הוא ביקר אצלנו ביישוב איתמר, אני הייתי בקשר... קשר מאוד עמוק. וזכיתי לקבל ממנו כמה פעמים תוכחות. אחרי שידעתי עד כמה הוא מעריך אותי, זכיתי לקבל מתוכחה. אז פעם אחת, בליל שבת זה היה, בית הכנסת היה אצלנו ביישוב, ביקר אצלנו ביישוב, עם חברי הקהילה, בבת ים, ובמהלך התפילה, בתחילת התפילה, אני התעטפתי בליל שבת בתלית, למה נורא מצא חן בעיניי מנהג התימנים, להתעטף בתלית בליל שבת. היה לנו זה... כמה תימנים שם בקהילה. נורא מצחן בעיני ככה להתעטף ככה עם הטלית בליל שבת, מתחת לטלית, לחד דודי, זה מאוד מצחן בעיני. והתעטפתי בטלית. רב דוד חי ידע שכמובן אני ספרדי. אז הוא ניגש אליי, וככה הציץ מתחת לטלית ואומר לי, אנחנו הספרדים נוהגים, לא נוהגים להתעטף בטלית בליל שבת. הסתכלתי עליו ככה, איזה יופי, הורדתי את הטלית, קיפלתי אותה, שמתי בזה, איזה כיף היה לקבל ממנו תוכחה. יכול להיות שמישהו אחר היה בא ומוכיח אותי, מה, אתה בא לחדש הלכות? מה, אתה לא מכיר את המנהג שלך? הייתי עוד יותר מוריד את הטלית על הפנים. אבל הרב דוד חי, נפלא. הרגשתי שברגע שהוא מוכיח אותי ואומר לי את זה, הוא בעצם אומר לי, אתה טוב. והטוב שלך יתגלה בזה שלא תשים תלית. מעניין מאוד. זכיתי ממנו לכמה תוכחות בשנים האלו. כמה פעמים. זה מתוק מדבש. אני כבר לא יודע מה עדיף יותר, לקבל מול מחמאה או תוכחה. זה פשוט מתוק התוכחה הזו. אתם גירים שאנחנו מקבלים תוכחה מאדם אוהב? איזה כיף זה. סתנו לא נורמלי. כי התוכחה, אני אגיד לכם גם למה. למה יש יתרון בתוכחה מאשר במחמאה? למה? למה יש יתרון בתוכחה מאדם אוהב מאשר במחמאה שלו? למה? מה? למה? מה הרווח?
אתה גם מגלה את
החיסרון שלך, ואתה גם יכול... יפה. כשאתה נותן מחמאה לאדם, בעצם אתה מדבר איתו על המצב הקיים. כשאתה מוכיח אותו, אתה לוקח אותו הלאה. זה דבר נפלא, נכון? זאת אומרת, הסיבה שאנחנו אוהבים את האוהב המוכיח יותר מאשר את האוהב המחמיא, כי האוהב המוכיח הוא גם רוצה לקדם אותי ולא רק להצהיר על מצבי הקיים. אתה כך, אתה כך. טוב, זה מה שאני, אבל... הלאה. שהוא מוכיח אותי, הוא גם רוצה לקחת אותי קדימה. האוהב הזה, הוא לא רק מצהיר על מדרגתי, הוא גם רוצה לקחת אותי רחוק יותר, עמוק יותר, גבוה יותר. לכן זה יותר מחמיא. מעניין. אבל זה רק אם הוא אוהב. אם הוא לא אוהב ומוכיח, הוא רוצה לקחת אותי אחורה. ודאי שרוצה לקחת אותי אחורה. וחוש הקיום הפשוט שלי אומר לי את זה, ואז אני תוקף אותו. אנחנו תוקפים את מי שרוצה ברעתנו. אני לא בא להצדיק את זה כרגע. אבל בדרך כלל כך זה. אנחנו תוקפים את מי שרוצה ברעתנו. שאנחנו מזהים, מה שנקרא, עלינו אתה, או לצרינו. שאנחנו מזהים את מי שבא לטובתנו, באופן אוטומטי אנחנו מתקשרים אליו. אנחנו פותחים את האוזניים. ככל שהאמון הולך ומתפתח, אנחנו פותחים את הלב. ככל שהולך ומתפתח, אנחנו רואים את עצמנו חלק ממנו. נוצר קשר עמוק. אבל כשאנחנו מזהים, בטעות או שלא בטעות, מישהו שהוא לא לטובתנו, אנחנו נוטים להסתגר בפניו. אנחנו נוטים להתרחק ממנו. כי האדם בטבעו מחפש את היסודות שמעודדים צמיחה. ולהפוך. זה חוש פשוט בתוך הנפש לנו. חוש פשוט. הדבר הזה נוגע אין לגבי גורמים עוינים מבחינה פיזית, אין לגבי גורמים עוינים מבחינה נפשית. המילה עוינים היא לא כל כך נכונה, כי אפשר להגיד לא מתאימים. אני לא עוין אף אחד מכם, אבל אם מישהו מכם ירגיש שהסגנון הזה הוא לא מתאים לו, בצדק, הוא ירגיש שאין זה מקומו. אין זה מקומו. לא דווקא עוין חזי שלו. אין שום כוונה להזיק לאף אחד כאן. אבל יכול להיות שמתוך חוש בריא, פנימי, אדם יכול להרגיש שסגנון מסוים, דגשים מסוימים, לא מתאימים לו. לא מתאימים. וממילא הוא יתרחק מאותו מוקד השפעה. זה לא גמור. יש כמובן מצבים שמש מתוך עוינות, אדם מנסה להזיק לחברו, וגם שם יפעל החוש הבריא הזה, ויגרום לאדם להתרחק. כן? ודאי. אבל, באופן כללי, אנחנו בוחרים על פי רוב, את הבחירות שלפי דעתנו יכולות להועיל לנו. לפי דעתנו. לפעמים אנחנו מקרבים את מה שצריך להרחיק, מרחיקים את מה שצריך להרחיק, אבל בדרך כלל, בדרך כלל, בדרך כלל, בני אדם יודעים לברור את ההשפעות, מה להרחיק ומה לקרב. יפה. תוכיח מתחילה בסתר ובנחת, אבל אם תוכיחה ומתחילה ברבים, ותביישנו, אז תקבל עליו חטא. אם תוכיחנו מתחילה ברבים ותביישנו, כלומר, מה שמעניין אותך זה לא טובתו של הזולת. אתה רוצה להיבנות מחורבנו. אבל אתה מוכיח. כתוב בתורה, הוכח תוכיח. נבל ברשות התורה. נבל ברשות התורה. אתה לוקח מצווה מן התורה, אתה מוציא אותה מהקשרה, אמרנו מה זה ההקשר הנכון? זמן, מקום, אדם, כי באשן הראה אל הכפורת, עולם, שנה, נפש, שהשכינה מתגלה דווקא דרך שקלול נכון של עולם שנה נפש, אתה לוקח מצווה מהתורה, שעניינה לגלות הטוב האלוקי באמת, אבל אתה לא עושה אותה במילוי התנאים של עולם שנה ונפש, זמן, מקום ואדם. ואז ממילא, במקום שיתגלה טוב, יוצא רע. מישהו ראה את הסרט אושפיזין? אתם זוכרים הסוכה? אתם זוכרים הסוכה שהוא לוקח את הקרשים של אותו מזרחי שם, כן? הוא לוקח את הקרשים שלו, הוא חושב שהוא לא משתמש בסוכה. והוא מביא את זה לידידנו רנד שם. והוא מתחיל לבנות הסוכה, פילי פלאים. אבל פתאום בא לקרשים, שואל איפה הסוכה? איפה הסוכה? מסתבר שאותו ברסלבר תמים שרצה לעשות מצווה ולתת לחבר את להביא לעשות לזוגה, להביא לו קרשים, הוא בעצם גזלן ולא פחות מאשר גזלן. אז הוא עומד מול המוכיח, מול בעל הקרשים, והוא אומר לו, מה עשית? לאן לקחת את הקרשים? אז התמים הזה אומר, וואי, באתי לעשות מצווה ועשיתי עבירה, איזה יצר הרע, איזה יצר. הוא כולו, אתה בא לעשות מצווה בסוף אתה עושה עבירה. כן? לקחת את הקרשים של פלוני אלמוני, חשבת שזה לא נחוץ, בסוף הסתבר שיש בעלים לקרשים. בסוף הוא סולח לו, כן? הוא מתחנן אליו לבעל הקרשים, תמחה לי, טוב, מחול. אבל זה מצב לא פשוט. כן? אתה בא להוכיח, אתה חושב שאתה עושה מצווה, אבל אתה עושה בעצם אמירה. אתה לא האדם המתאים להוכיח, וזה לא המקום המתאים להוכיח, וזה לא הזמן המתאים להוכיח, ולא הוא. כן, האדם שמתאים לך להוכיח אותו. מכל כיוון, אתה עושה טעות. כדאי לחשוב הרבה. אבל שמגיע הזמן שאתה יכול להוכיח, תוכיח. זה נפלא. כולם מתעלים. אתה מתעלה כי עסקת בתיקון העולם. הוא מתעלה כי הוא מתקן. כן? הכל מתעלה. אבל עד אז, כדאי להיזהר. עסק לא פשוט הוכחה. דבר מאוד רגיש, כמו שאמרנו. נפש האדם, האדם המצוי, התוכחה בשבילו, זה סיבה למסיבה. של קנאות, של צרות עין, של נקמנות, של חיסול חשבונות. לא פשוט, תוכחה זה עסק לא פשוט. אגב, רוב המוכיחים לא מתכוונים להוכיח, ורוב רובם של המוכחים לא מקבלים בכלל את התוכחה. תראו לי מי מקבל תוכחה. שלא לדבר שכאשר מוכיחים בתקשורת, זה בכלל נורא והיום. אבל בסדרי התוכחות, כן? מערכות יחסים שבין אדם לחברו, קשה מאוד לקבל תוכחה. עד כדי כך שאמרו חז"ל, תמהני אם יש מי שיכול לקבל תוכחה, ותמהני אם יש מי שיכול להוכיח. יש שתי ביטויים בגמרא. לא זוכר מי אומר מה, כן? לא זוכר כרגע. אבל זה הביטוי של הגמרא. נדמה לי לא מחלוקת, אבל זה רבי ורבי אלעזר, אם אני טועה. תמהני אם יש מי שיכול להוכיח, תמהני אם יש מי שיכול לקבל תוכחה. יחד עם זה, מצוות תוכחה לא נעקרה חס ושלום. חס ושלום. היא קיימת. רק אנחנו אומרים, כיצד? כיצד? השאלה כיצד, היא מאוד חשוב. תוכיח מתחילה. אגב, עצה טובה, עצה טובה במיוחד בזוגיות, אבל זה גם, כן, בין אדם לחברו, בזוגיות זה כלל גדול, אל תוכיח את אשתך, אל תוכיח את בעלך, אלא אם כן את מרגישה באותו הרגע אהבה עמוקה כלפיו. לא שאת כועסת עליו, לא שיש לך כזו רשימה נגדו, אל תוכיח איתו, אז זה לא טוב. לא תמיד זה מועיל, כן? יש מצבים שנשים לא כל כך שועות, כן? לכיצד הזה. זה דחף פנימי עמוק מאוד. אבל, כשאנחנו באים באמת לעסוק בתורת התוכחה, חשוב לדעת את הדבר הזה. אתה רוצה להוכיח את אשתך? את חברך? תעשה את זה ברגע שאתה הכי, הכי אוהב אותו. שאתה מרגיש שרגישי אהבה גואים כלפיו, אז תוכיח. אגב, בדרך כלל, כשאתה מרגיש את האהבה הזו כלפיו, אתה מוצא שאפשר לתקן גם בלי תוכחה. לא צריך להוכיח בכלל. ושהוא מרגיש שזה ייתכן שהוא עוד מתקן לפני שאתה בכלל מוכיח אותו. אבל אם יש צורך להוכיח, כדאי שזה על בסיס של אהבה גואה פנימית. כן? כל אחד יחשוב בינו לבין עצמו. קרה לכם פעם שהוכחתם מישהו בשעה שבאותו הרגע מה שאהבתם אותו? ברוגז רחם תזכור? ממש, צורך להוכיח, הוא עושה פעולה לא נכונה, אבל בתוך הלב יש אהבה עצומה כלפיו, והוכחתם. קרה למישהו? זה נכון? מעניין. כן? אני יכול להעיד שזה קרה לי כמה פעמים, הן ביחס לאשתי, מצבים נדירים, אני בדרך כלל לא מוכיח אותה, כי כל דבר שאני אומר לה, היא טובה ממני בו פי שתיים. כן? אז אני בדרך כלל לא מוכיח, אבל קרה לי איזה פעם או פעמיים שאני זוכר שהוכחתי אותה בשעה של קשר נפשי עמוק. זה יצא ממני כמו שיר, התוכחה. היה נפלא. איזה קבלה, ואיזה... וגם כלפי חברים. זה קורה הרבה לאחוקיות של הגולנצ'יקים והצנחנים, אתם יודעים, שבקשרים, בתוך הצבא, יש קשרים מאוד עמוקים. ואז פתאום מישהו, שוכל לך במיטה, בואי נאחי, רד, רד מהר, רד מהר, נו, רד. הוא יורד בכיף, שום דבר, הוא לא נפגע, ואתה לא נפגעת. הוא מבין את העניין, יורד, נכנס למיטה שלו, הכל בסדר. זה פילי פלאים. כמה תיקונים אפשר לתקן מתוך גישה אוהבת כזו, כן? כאשר יש צורך להסיר איזה חיסרון או משהו כזה. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה בכל נושא, בנושאים הכי שנויים במחלוקת. כן? מתוך האהבה הזו, הדברים יתקבלו, והתיקון יבוא על מקומו בשלום. זה כלל גדול. אבל אם תוכיחהו מתחילה ברבים דביישנו, אז תקבל עליו חטא מכל שכנם ויש חברו שלא במקום תוכחה. וזה סיימנו את זה. כן? דברים שדיברנו פעם שעברה והצורך להרחיב בהם קצת להסביר. אז שילמנו את חובנו לפסקה הזו, פעם באה נמשיך, בעזרת השם, אנחנו כבר צריכים לסיים פה.